גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, ומופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 277 ובו הכנסת הבינה הטכנולוגית לגיוס עובדים. העסק הקטן במחסן ובטלפון החכם. מידע שקרי אאוט, מידע אמין תמיד אין, על המיון והאמון באיסוף המידע ברשת. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך העריות של אלטון ג'ון, שמנגן לרוצ'ס. ייעול תהליכי גיוס עובדים באמצעות בינת מכונה.
יש פה המון עבודה שהיא יכולה להיות קצת סיזיפית, ויש היום המון טכנולוגיות שמאפשרות בעצם לנהל את כל התהליכים בצורה יעילה, חכמה, שמפנה את הזמן למנהלי משאבי אנוש להתמקד בעיקר, שזה בבניית מערכות היחסים שלהם עם העובדים הנוכחיים והעובדים שמתמיינים לתהליך.
כל מה שצריך לעסק הקטן בתוכנה אחת.
זה אומר שאנחנו מספקים לך תוכנה, שדרכה אתה יכול לקבל בחירה בין עשרות חברות שילוח, לקבל את המחיר הטוב ביותר. אתה יכול למצוא בפלטפורמה שלנו ציוד אריזה, אז ממעטפות וקרטונים ואתה יודע, ועד מחולות. והדבר האחרון זה בעצם הנושא של הפצת הסחורות, יש לנו צוות שיכול להיכנס למחסן שלך.
ולהתגבר על שטף המידע נטול האמינות.
אנחנו רואים ששתי הבעיות המרכזיות שגורמות לארגונים להתקשות להשתמש במידע, זה אחד, כל הנושא של הגישה, בסדר? איפה הוא נמצא, מי כתב אותו, האם הוא עדכני, ושתיים, כל הנושא של האמון.
שלום ליאת בן צבי שבח, שלום לך קודם כל.
היי, שלום.
ליאת מנכלית של חברת דואטו?
דואטו, כן.
אתם עושים דואטים?
משתדלים.
זה, אתם לא עוסקים במוזיקה.
לא, אבל יש כמה דברים דומים.
אוקיי, אתם מפתחים יישומון, שיתוף חברתי, אבל שנועד לאתר עובדים ברמה מקצועית על פי דרישות של גייסי כוח אדם. בסדר? אמרתי את זה נכון?
כן, זו מערכת גיוס שיתופית שבעצם מאפשרת למנהלי ומנהלות HR לנהל את כל תהליכי הגיוס שלהם על גבי הפלטפורמה, וגם לשתף פעולה ביניהם בכל מה שקשור בגיוס עובדים.
בכנסת שמעו על זה? זאת אומרת, כי את יודעת, העובדים שאנחנו מכירים הם קצת פחות, אני מניח שהרבה מהאנשים יגידו, לא צריך להחליף את העובדים שם.
תראה.
אוקיי, אני לא אביך אותך יותר מזה. מה זה בעצם?
אז בעצם המערכת מרכזת כמה טכנולוגיות מאוד מתקדמות ומאפשרת למעשה למנהלי משאבי אנוש ומנהלות משאבי אנוש לנהל את כל תהליכי הגיוס שלהם ביעילות ובעבודה מאוד מאוד אפקטיבית שמרכזת גם כלים של AI. בעצם יש פאנל של תהליכי גיוס של החל מפרסום המשרה, קבלת מועמדים, זימונם לרעיונות, מעקב אחרי הרעיונות, לגייס את כל העובדים, את כל המנהלים המגייסים והעובדים שנמצאים בעצם בארגון לטובת התהליך, ובעצם גם לראשונה בעצם לנהל תהליכי גיוס בשיתוף פעולה עם קולגות.
אוקיי, אבל תראי, אנשים הם לא תמונות והם לא בנויים מסקסלים, זאת אומרת, לא יכול להיות שהדרך חשיבה שנמצאת במוחו של אדם אחד, גם אם הוא מאוד דומה לאישה אחרת מכל מיני בחינות, הם יהיו אותו דבר. אז עד כמה אפשר למקד את הגיוס הזה?
קודם כל, אתה לחלוטין צדק, וזה בדיוק העיקרון שעומד מאחורי דואטו. אנחנו מאמינים שאין מעמדים שהם לא טובים. יש מעמדים שאולי הם לא מתאימים לארגון כזה או אחר, בגלל DNA, בגלל מנהל מגייס, בגלל צוות. וזה בדיוק מה שהמערכת מאפשרת. המערכת מאפשרת לקחת את כל העבודה הסיזיפית שקשורה בתהליכי גיוס ולעשות את הדברים באופן אוטומטי, לשים פוקוס על הפן האנושי, זאת אומרת ש... כל המנהלים ייקחו חלק בדבר הזה וישימו דגש על האנושיות ועל יצירת הקשרים גם עם המועמדים וגם בתוך הארגון, ובעצם לייצר את ההתאמות הטובות ביותר עם המועמדים בהתאם ל-DNA הארגוני.
אוקיי, תראי, זה יכול היה, היישומון עצמו יכול היה להיות יותר מעניין אם נניח היה עומד מאחוריו איזשהו מחקר שמצביע פחות או יותר איך הוא צריך לעבוד. יש חוברת הפעלה שכזאת?
אז יש באמת הרבה מאוד מחקרים שקשורים במגמות וטרנדים בתחום ה-HR. לאחרונה יצא אחד כזה של גרטנר.
אם את יכולה להסביר למאזינינו ומנחינו מה זה HR בדיוק?
HR זה בעצם שם כולל של Human Resources, של מרכז בתוכו את כל תחום הניהול המשאב האנושי בארגון. יש ארגונים שהפונקציות שמטפלות בנושא הזה בעצם מטפלות בכל התחומים שנמצאים תחת הקטגוריה הזאת, שזה בעצם העובדים עצמם, תהליכי הגיוס, הדרכה.
גם כשזה יישומון, הוא מוכרח להיות במרכאות חכם. אז דיברת על זה שהבנייה שלו נעשתה על בסיס מחקרים. אוקיי, במקום לגעת ביישומון, בואי ניגע במחקרים, את מסכימה?
בשמחה גדולה.
מה זאת אומרת? מחקר שנעשה כדי לממש את יכולת העבודה של היישומון הזה, מוכרח, אני חושב, מוכרח להסתכל על המון דברים, אבל על שניים עיקריים. כלומר, פעם אחת על החברה המגייסת, ופעם שנייה על לקוח הלינקדין, זאת אומרת, זה שרוצים לגייס, נכון?
לגמרי.
איפה הוא מתמקד?
אז באמת המחקר הזה שעכשיו אנחנו מתייחסים אליו של גרטנר דיבר עם מנהלי משאבי אנוש ומנהלות משאבי אנוש מלא מעט ארגונים, והפוקוס היה על בעצם על מה הם הולכים לשים את הדגש ואיפה הם הולכים לשים את המשאבים שלהם בשנת 2023, במגמה באמת לראות מהם הדברים החשובים והקריטיים ששנת 2023 הולכת להביא איתה. אני חושבת שמהתשובות שלהם אפשר ללמוד הרבה על מה שקורה היום בשוק התעסוקה.
שאלת המחקר שהוצבה, זה, היא שוב, היא יכולה להיות אחת, אבל אני חושב שיש שם טור שלם של שאלות. אז תני לי איזה תובנה על העניין הזה.
הדבר שהיה חשוב להם להבין, זה בעצם לזהות את המגמות ואת הפוקוס של אותם מנהלי ומנהלות משאבי אנוש בשנת 2023, על מה הם הולכים לשים דגש.
אוקיי.
ומה שעלה מהמחקר זה בעצם הדבר הכי חשוב שעליהם הולכים לשים דגש זה כל מה שקשור באימוץ טכנולוגיות.
יכולת אימוץ טכנולוגיות או אדם
ממש ש... ממש לאמץ כן? טכנולוגיות. כי אנחנו מבינים ששוק התעסוקה ממש משתנה ובעצם הקצב של כל הדברים פשוט מואץ.
רגע, ליאת, זה בעצם מצביע פחות על, על, על יכולת הגיוס, יותר על אופי, או בואי נגיד, יכולת הקליטה של האדם, של הנחקר. כלומר, במקרה שלנו, של אותו מנהל גיוס. אוקיי? ואז אני שואל את עצמי, רגע, לא כולם ססים לדבר על זה שהם לא יודעים ללחוץ על כפתורים.
תראה, אני חושבת שהיום, אם דיברת על הסדרן של פעם, לעומת מה שנמצא על שולחנו של מנהל משאבי אנוש היום, יש באמת הבדל מאוד מאוד גדול, גם מבחינת מקורות הגיוס וניהול באמת אלפי או מאות אלפי אפילו מועמדים שנמצאים בתוך תהליכי הגיוס, היכולת לסנן אותם בצורה נכונה, למיין אותם, לזמן אותם לרעיונות. יש פה המון עבודה שהיא יכולה להיות קצת סיזיפית, ויש היום המון טכנולוגיות שמאפשרות בעצם לנהל את כל התהליכים בצורה יעילה, חכמה, שמפנה את הזמן למנהלי משאבי אנוש, להתמקד בעיקר שזה בבניית מערכות היחסים שלהם עם העובדים הנוכחיים ועובדים שמתמיינים לתהליך.
אוקיי, למי זה נועד בסוף? ותכף אנחנו ממש נצלול לתוך המחקר, אבל החוברת הפעלה נועדה למנהל הגיוס או למנהל שלו עצמו? זאת אומרת, למנכ״ל של החברה.
אני חושבת שזה מיועד לשני הגורמים, בגלל שהמנכ״ל של החברה מן הסתם חשוב לו מאוד. ניהול ההון האנושי הוא הדבר הכי משמעותי שיש לארגון, ועל סמך הון אנושי כזה או אחר תימדד הצלחה או כישלון של חברה. זה תמיד נכון להתחבר למגמות וטרנדים לכל מנכ״ל של חברה, וכמובן שמי שמוציא את החזון ואת ה... חשיבה קדימה לפועל, זה בעצם אותה מנהלת או מנהל משאבי אנוש.
במקרה שלך, גם המנכ״ל הוא זה שמגייס אותו. אוקיי, בואי ניכנס לתוך המחקר ברשותך. קודם כל, מי זה שדה המחקר? זאת אומרת, זה מנהלים של כוח אדם, מנהלים של חברות כוח אדם? למי שלחו, בואי נגיד, את המכתב הראשון, בוא תשתתף.
מי שענה על המחקר זה בעצם 118 מנהלים ומנהלי משאבי אנוש, זאת אומרת, זה הפוקוס שלהם, הפונקציה שלהם זה לשבת בארגון ולנהל את כל תהליכי המשאב האנושי בארגונים. מכל מיני סוגים, ובאמת גרטנר הם מכון מחקר שעושה המון מחקרים סביב ניהול משאבי אנוש, כי זה באמת נושא שהוא מאוד קריטי היום בעולם העסקי, וזה מתחבר להרבה מאוד מחקרים שהם מפרסמים, גם למחקר גדול שהם הוציאו בתחילת 2023 של 800 משאבי, אנשי ונשות משאבי אנוש, ולמעלה מ-60 מדינות.
אוקיי, והמחקר שאנחנו מתבססים עליו, אמרת 118 מנהלים של משאבי אנוש, בכל העולם או רק בישראל? או רק בגרטנר זה ארצות הברית, נכון?
גרטנר זה בארצות הברית, בעולם כולו.
אוקיי. לפני שנשאל מה שאלו, איזה רמת שיתוף פעולה הייתה מבחינת אותם אנשים?
תראה, אנחנו מכירים ומנתחים את התוצאות של מי ששיתף פעולה.
אוקיי.
אני מניחה ש...
בואי נגיד דבר כזה. את שיתפת פעולה? את מנכלית בעצם, אבל מי שמנהל אצלך את משאבי האנוש... או שהוא פשוט לא ידע שקיים המחקר הזה.
הם לא יצרו איתנו בספציפית קשר, אבל הם... הם בדרך כלל...
אנחנו פה נמצאים במגדל שלום. נדמה לי שזה מקום מספיק גבוה לזרוק אותם מכל המדרגות. אוקיי, אבל בואי, מה שאלו בעצם?
אז כאמור, הפוקוס שלהם היה על שנת 2023, על טרנדים ומגמות, ועל בעצם... על מה הם הולכים, במה הם הולכים להתרכז, ובעצם התוצאות של המחקר זה אחוזים של, זאת אומרת כמה אחוזים מהמשאבים שלהם הולכים להתמקד בכל נושא.
אוקיי.
ובעצם עלו ארבעה נושאים מרכזיים שבהם אותם מנהלי משאבי אנוש הולכים להתמקד. הראשון, כמו שאמרנו, זה אימוץ טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש. הדבר השני זה כל מה שקשור בתהליכי גיוס, שזה פוקוס מרכזי שלהם. הדבר השלישי זה כל מה שקשור בהטבות לעובדים וניהול התגמולים שלהם, והדבר הרביעי וחשוב לא פחות זה כל מה שקשור במערכות הלמידה, הכשרות שהולכים בעצם לתת ולאפשר לעובדים.
אוקיי.
אז אלה ארבעת הנושאים שבעצם מנהלי ומנהלות משאבי אנוש אמרו שהם הולכים להתמקד בשנת 2023.
אוקיי, זו נניח שאלה מאוד כללית, ואז מפרטים את זה לפרוטות, לפרקים. שוב, מה אתה הולך להתמקד? בסדר, עניתי. מה הלאה? מה עוד שואלים?
עכשיו, בכל אחד מהנושאים, בכל אחד מהדברים החשובים שבהם הולכים להתמקד, אפשר גם לראות את זה, איך זה מתחבר לכל מה שקורה היום בעולם ובמגמות בתחום התעסוקה.
כלומר, שאלו, האם תחפש אצל בן אדם או אצל מועמד מסוים תכונות מסוימות, תחפש אצלו ידע מסוים?
זה בעיקר על התהליך. על תהליך הגיוס.
כן, כן, בגלל זה אני שואל. את יודעת, לחפש בבן אדם ידע מסוים, זה חלק מתהליך הגיוס.
נכון, אבל הספציפית שאלת המחקר הזו התמקדה באיך אתה מייעל את התהליכים שלך, איך אתה...
זאת אומרת, השאלה היא אמורה להיות בערך איך אתה מחפש, אוקיי? ואז אם זאת השאלה, ובואי נגיד שעל השאלות פחות נתמקד, אז בואי תספרי לי מה היו התשובות.
אוקיי, אז באמת התשובות היו, בכל מה שקשור באימוץ טכנולוגיות, אז גרטנר שמו הרבה מאוד דגש על אימוץ טכנולוגיות שמשלבות בתוכן גם AI וכל מה שקשור בתקשורת עם מועמדים, כי זה משהו שהוא מאוד משמעותי גם בכלל, על כל הפאנל של הגיוס, אימוץ טכנולוגיות של AI זה משהו שהוא יכול לייעל מאוד את התהליך ולהתבסס על חוכמת ההמונים, מה שלמגייס לצורך העניין לוקח... הרבה מאוד זמן לפתוח משרה, לחשוב על האפיון של המשרה, לכתוב מכתבי תשובה למועמדים, כל הטמפלטים, כל הדברים האלה, זה משהו שבאמצעות שימוש במערכות AI יכול מאוד לייעל את התהליכים, והם חזו וחשבו שבשנת 2023 מנהלי משאבי אנוש הולכים להתמקד בטכנולוגיות האלה.
אבל תראי משהו, כשגנרל מתכנן מלחמה, אם הוא לא חושב על המלחמה הבאה, אלא מסתכל מה היה לו מאחורה, וזה בעצם מה שיש ב-AI, כלומר, בבינה מלאכותית, אני קורא לזה בינת מכונה, אני לא אוהב את המושג בינה מלאכותית, אבל זה עניין שלי. הכל מה שקשור להתבסס על בינה של נתונים שהיו, אתה יודע, את מסתכלת קדימה, אני חושב שלא, אני הייתי מחפש מין דבר כזה, הייתי מחפש משהו אחר. אוקיי. אבל עדיין הם תקועים ב...
אתה צודק, אבל גם לעומת העבודה של אותו מנהל משאבי אנוש עד עכשיו, ואני מסתכלת על הכלים שיש לנו היום, באמת כלים מאוד מתקדמים, שגם עוזרים בלמצוא את המועמד המתאים על סמך של קריטריונים, כמו למשל להסתכל על כל המידע שיש על מועמדים מסוימים ברשת ולאבד את הנתונים ולייצר את ההתאמות, לעשות את המאצ'ינג בין המועמד לבין המשרה. אני חושבת שכל הדברים האלה אמנם אולי מתבססים על ניסיון העבר ואתה צודק בהקשר הזה, אבל זה חוסך המון המון זמן.
שוב, זה חוסך, תראי, אם אני צריך נהג, סבבה, אני יודע למצוא אותו. אבל אם אני צריך אחד שיתכנן לי, למשל, את הצורה הבאה של ההגה, אני לא ממש בטוח שאני אקח מהנדס מכוניות, משום שהוא מרובה קצת עם הסיפור שלו.
זה נכון, אבל זה מאפשר לנתח המון מידע בזמן מאוד קצר, להסיק מסקנות שהיה לוקח הרבה מאוד זמן להסיק אותם.
אני מסתכל בגדול על תיק העבודות שלו ואומר לי, מה הוא צריך? סבבה, תראי, אנחנו על הקצה. אני רוצה להקדיש את הזמן שנשאר לשאלה איך מתרגמים את החוברת של גרטנר לתוך היישומון שלכם.
אוקיי, אז קודם כל, כשיצאנו לדרך עם פיתוח המערכת של דואטו לפני קרוב לשלוש שנים, זה היה מבוסס על באמת המון שנים של ידע וניסיון שלנו בתוך הארגון, על כל מה שקשור בתהליכי גיוס ובתהליכי משאבי אנוש. ואנחנו, מהתפקיד שלנו, זה כל הזמן להתחבר לטרנדים ולמגמות, ולהבין לאן עולם הגיוס הולך ועולם המשאבי אנוש הולך, בשביל שבעצם מי שמשתמש במערכת יהיה רגוע וידע שאנחנו נמצאים שם בחזית הקדמה, וברגע שמשתמשים במערכת, אז משתמשים בכל הכלים שנמצאים על הפרק.
ביסודות יש כבר קורי עכביש, אוקיי?
עדיין לא, עדיין
לא. לא, לא, אני זה מבחינת הלקוח, את יודעת, הוא צריך לדעת שאתם ורתיקים, כן.
ואני חושבת שהבשורה באמת גדולה שאנחנו מביאים איתנו גם לשוק, זה את היכולת באמת לייצר שיתופי פעולה על סמך תהליכי גיוס שכבר קורים היום לצורך העניין. אם לך יש מעמדים, אם אתה מגייס אנשים, אני מגייסת אנשים, יש לנו את אותם אפיונים פחות או יותר, אנחנו יכולים לשתף את המעמדים בינינו ולייצר אופטימיזציה של כל תהליך הגיוס.
אוקיי.
ונוסף לזה גם,
ואת יודעת בדיוק למה אני מחייך? כי אפקט התחרות פה קצת בעייתי, אבל בסדר.
אם מסתכלים, קודם כל זאת שאלה מצוינת, ואם מסתכלים באמת ורואים את האינטרסים של כל חברה, ויודעים ומבדעים ומטפלים באינטרס של כל חברה, ומבדעים שאין פה ניגוד עניינים, אז אני חושבת שאפשר לשתף פעולה בצורה מדהימה, ואנחנו גם רואים את זה אצל הלקוחות שלנו, שבאמת מצליחים לשתף פעולה, כי ברגע שמדובר במועמדים שהם החליטו לא להתקדם איתם, או מדובר במועמדים עובדים שעבדו בארגון ועכשיו נאלצים להיפרד מהם, אז אין פה ניגוד עניינים ואין פה אלמנטים של תחרות, אלא רק עשיית טוב לכל הצדדים, גם למועמד, גם לחברה שנאלצת להיפרד מהעובד או שהיא מוצאת את המועמד לא רלוונטי, וגם לחברה שמגייסת.
אני מניח שבמדעי החברה, הגישה הסוציאליסטית הייתה שואלת, אוקיי, מה עם אלה שלא מתקדמים איתם? אבל בסדר, זה שם, נשאיר את זה ככה, עליית בן צבי שבח, מנכלית חברת דואטו, תשמעי, זה מרתק, והיינו עוד יכולים לשוחח הרבה זמן. תסתפק במה שאמרת עד עכשיו. תודה רבה לך.
המון תודה.
שלום, טל ניאגו יסעור, מנכלית ומייסדת משותפת של חברת E-House.
שלום רמי, כיף שלום. להיות פה.
תודה רבה. בהחלט אנחנו שמחים לארח אותך, כי בעיקר בגלל שמה שאתם עושים זה משהו שפחות רואים בנוף הציבורי, יותר, אבל הוא מאוד חסר, וזה בעצם יוזמה.
נכון.
אוקיי, יוזמה לעזור ל...
אז בעצם אנחנו בונים פלטפורמה שעוזרת לעסקים קטנים וליזמי אי-קומרס, בעצם אנשים שמוכרים סחורה פיזית, ואנחנו עוזרים להם בכל מה שקשור ללוגיסטיקה ואופרציה של העסק שלהם, ובעיקר בשורה התחתונה עוזרים להם לצמוח ולסגשג בתור עסק קטן.
תראי, כשאומרים פלטפורמה, בוא נגיד לדור שלי, זה סוג של עגלה, שעליה שמים חציר, קש, סחורות, כל מיני כאלה. אז מה זה הפלטפורמה שלכם?
האמת שזה קצת כזה, כי אני חושבת שאנחנו חברה שונה...
משם זה לקוח.
חברה שונה בנוף, במובן הזה שבאמת הפלטפורמה שלנו, זה פלטפורמה שחלקה היא פלטפורמה פיזית, אז אותם אבנים וקש ואולד פשן, אתה יודע, פלטפורמה.
אבל אין לה גלגלים.
אבל אין לה גלגלים. אבל יש לה טכנולוגיה.
או, זהו, לשם אני רוצה להגיע.
בדיוק. אז אנחנו בעצם מפתחים פלטפורמה שהיא גם וגם, אז ממש פלטפורמה פיזית עם מחסנים ומתחמים פיזיים, שכבת אופרציה, כמו משלוחים, שירותי שילוח שאנחנו עושים עם חברות הפצה, חברות שילוח, מספקים חומרי אריזה,
מספקים שירותי הפצה. זאת אומרת, יש לנו ממש מלקטים, אנשים.
בז'רגון, בז'רגון קוראים לזה קונצרן.
קונצרן, כן.
זה חתיכת קונצרט, כל הדבר הזה שאת...
זה חתיכת קונצרט, וזה לא פשוט.
מאיפה זה בא?
האמת שזה בא מצורך אישי שלנו כיזמי אי-קומרס, כאנשים שמחו סחורות אונליין, ואנחנו מצאנו את עצמנו מאוד מאותגרים ומאוד מתקשים לצמוח. מה שקורה זה שאם אתה עסק גדול, כן. חברה גדולה, אם אתה שולח מעל 2,000-3,000 משלוחים, יש המון פתרונות.
רגע, אמרת מספר, אבל את צריכה להוסיף לי עוד מספר. לתקופה?
לתקופה, לחודש.
אוקיי. Okay.
אז אם אתה בהיקפים האלה, אז בעצם מה שקורה, יש המון פתרונות. יש מחסני פולפילמנט, מחסנים שבעצם אתה יכול להחסן שם, והם יעשו עבורך את כל השירות של ההפצה, ואתה תמצא הרבה חברות שילוח שירצו לעבוד איתך. זה מאוד קל כשאתה גדול.
אם אני מנתח מה שאמרת עכשיו, מה שאתם עשיתם זה פשוט לכווץ את הכל למקום אחד.
בדיוק, ממש ככה. וואלה. בעצם קיבצנו המון עסקים קטנים.
אבל רגע, התחלנו לדבר על הרקע, כלומר על הצורך.
נכון.
אוקיי.
אז בעצם היינו עסק קטן, שאני אומרת היינו, זה אני ובת הזוג שלי הקמנו עסק צדדי, שמוכר מדבקות קיר לעיצוב הבית, אונליין. מאוד קל להתחיל עסק היום, מאוד קל להתחיל עסק קטן.
אוקיי.
יש המון כלים היום, המון פלטפורמות. המורכבות, ואנחנו ניגע בזה אחר כך, אבל המורכבות מגיעה ב-day to day, בלתפעל את אותו עסק.
בלוגיסטיקה.
בלוגיסטיקה.
אוקיי.
אז התחלנו עסק קטן, שבזמן הקורונה הוא פשוט צמח, הוא הגיע לפיק שלו, אנשים ישבו בבית, שימם להם, רצו לעצב את הבית, והכפלנו, לא הכפלנו, עשינו פי 10 במחירות שלנו, ומה שקרה זה שהתחלנו להתקל בהמון אתגרים וחסמים, וזה כבר לא יכל להתקיים כעסק קטן צדדי שעושים מהבית. היינו צריכים לעשות את זה ברצינות.
רגע, עשיתם גם את ההדפסות, וקודם רק שזה היה רק סוג של יבוא משולח.
בזמנו הבאנו, היום זה כבר הפך להיות עסק של print on demand, כבר יש לנו את המדפסות, זה הפך להיות עסק גדול ורציני שנטע היום מובילה לבד, אבל מה שקרה אז זה שהבית שלנו הפך להיות מחסן. שני ילדים קטנים שמתרוצצים מעל סחורות.
וכל אחד רוצה את המדבקה כל יום להחליף.
בוודאי. שליחים שנכנסים ויוצאים מהבית, וזה מאוד מאוד הקשה עלינו לגדול. חיפשנו פתרון, ולא מצאנו. ואז אלעד ואני, אלעד השותף היקר שלי, שמגיע מעולמות הנדלן ומעולמות של מתחמי עבודה משותפים, חיבר את הידע שלו לתוך עולם התוכן שלי, ויחד יצאנו לדרך בשביל למצוא פתרון לבעיה. יצאנו מאוד מהר, בזמן משבר, בזמן הקורונה, באפריל 2020 נולד הרעיון.
אם אני מחבר לחרוז הזה מהר, משבר, הנגר.
הנגר, בדיוק. ממש ככה. ואתה יודע, בזמנו חשבנו שאנחנו הכי מטורפים או הכי חכמים, כי באמת להקים דברים בזמן משבר זה קצת מפחיד. אבל מצד שני, זה גם הזדמנות מאוד מאוד גדולה. בעצם מה שקורה זה שאנחנו לוקחים באמת הנגרים מתחמים גדולים, מחלקים אותם ליחידות אחסון קטנות, ממש מלוקר קטן ועד מחסן של 100-150 מטר מרובע. ואנחנו בעצם מזכירים את זה לעסקים קטנים, מאפשרים להם לגדול או לקטון לפי הצורך העונתי שלהם, שזה משהו קריטי.
שנייה, אתה, מחסן, אוקיי, זה, אנחנו לא מקוריים פה. בואי תהיי לי מקורית. Okay. מה עשיתם שם חוץ מלאחסן דברים, למנוע שייכנסו אליהם הכבישים?
יפה. אז היחסון הפיזי הוא רק תחילת הסיפור ותחילת העניין. מעבר לזה, זה בעצם מחסן שבו אתה מקבל את כל הפתרונות שאתה צריך. כעסק קטן, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מספקים לך תוכנה, שדרכה אתה יכול לקבל בחירה בין עשרות חברות שילוח, לקבל המלצה למי החברת שילוח הטובה ביותר עבורך, לקבל את המחיר הטוב ביותר. אתה לא צריך לחכות לשליח, אתה לא צריך להתעסק עם חברות השילוח, הכל נעשה בנקודה מרוכזת, אנחנו מטפלים בהכל עבורך. אתה יכול למצוא בפלטפורמה שלנו ציוד אריזה, אז ממעטפות וקרטונים ואתה יודע...
עד מכולות.
עד מכולות, אגב, גם לזה אנחנו נכנסים היום ממש ליבוא עצמו מסין, זה גם שירות שאנחנו מספקים.
קוראים לזה שיפינג.
שיפינג. והדבר האחרון זה בעצם הנושא של הפצת הסחורות, יש לנו צוות שיכול להיכנס למחסן שלך וללקט עבורך.
תראי, אוקיי, אז בואי נגדיר את זה כקונצרן באמת, אבל כדי ללקט לשם את כל בואי נגיד, את כל המרכיבים של הקונגלומרט הזה, היה צריך לחקור משהו.
נכון.
אוקיי.
אז בעצם התעסקנו הרבה בשאלה כשיסדנו את יאוס, וגם היום, בתקופה שאנחנו נמצאים, בעצם מה הביקוש, מה השוק ומה הטרנדים, לאן זה הולך בעצם. בעצם מה אחוז הצמיחה של עסקים קטנים או של יזמי אי-קומרס. אבל אני אומר אגב שלא יזמי אי-קומרס בהכרח. זאת אומרת, אי-קומרס אונליין זה הפלטפורמה, זה הדרך להגיע לאנשים. עיקר השאלה שלנו הייתה, והעיסוק שלנו גם היום, זה עסקים קטנים, שהם מוכרים סחורות פיזיות, אונליין זה רק הדרך.
אוקיי.
תסתכלנו בשאלה, כמה כאלה בעצם יש? וניסינו להגיע ולעמוד את המספר. מה שראינו, ואנחנו רואים את זה גם היום בצורה מאוד חזקה, זה שבעתות משבר, יש צמיחה מאוד 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 חזקה של עסקים קטנים, של יזמות.
רגע, שנייה, פה זה כבר נהיה מעניין לכיוון אחר. זה מבוסס מחקרית, אני מניח.
מבוסס מחקרית.
מה נבדק בקטע הזה?
אז יש מחקר, אתה יכול לראות מחקרי, יש המון מחקרים. אנחנו הסתמכנו על מחקר של קאופמן שמראה בעצם.
של מי?
של קאופמן.
אוקיי.
מחקר שבעצם...
הם עוסקים בהנהלת חשבונות בעיקר, החברה הזאת נדמה לי. כלומר, בסוג של דברים שקשורים לכלכלה או פיננסים.
כלכלה ופיננסים, וספציפית הם בדקו כלכלה ופיננסים של עסקים קטנים ושל יוזמות. ובעצם מה שהם מראים שם זה במשבר של 2008, למשל, הייתה צמיחה של 5% בעסקים הקטנים שצמחו וקמו בין 2008 ו-2009, והם חקרו ובדקו, ואנחנו המשכנו לחקור ולבדוק את זה, למה זה בעצם קורה? למה דווקא בעתות משבר זה קורה? אני אזכיר שאנחנו בעצם עסק שחברה שצמחה בעת משבר בפיק של הקורונה.
טל, תשמעי, הכיוון הזה דווקא נהיה מושך. למה זה בעצם קורה?
זה קורה בגלל שאם אפילו תסתכל על התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, משבר כלכלי, מה שקורה זה שאנשים מאבדים מקומות עבודה, מפוטרים. אנשים נזקקים להרבה יותר כסף בגלל שהריביות עולות. אז אנשים בעצם מחפשים בין אם הכנסה נוספת, או בין אם פוטרו ומחפשים את העיסוק שלהם.
נדמה לי שהביטוי הוא להמציא את עצמם מחדש.
ממש להמציא את עצמם מחדש. בין אם זה אגב מבחירה או כצורך, כי אין ברירה. ואנחנו גם ראינו את זה בזמן הקורונה. עשרות עסקים שהגיעו אלינו ליאוס.
אתם בדקתם ככה, וזאת שאלה מאוד חברית. לא למה דווקא בשעת משבר, אני יכול להבין, אבל מה זה עושה לבן אדם שהוא מבין, הוא מבין את זה, פתאום, זו ההברקה.
זה שאלה מצוינת שאני שמחה ששאלת, כי אני חושבת, תראה, בסוף אלעד ואני קמים בבוקר בשביל לשרת סגמנט של עסקים קטנים.
אוקיי.
ולא את הגדולים, כי תפיסת עולמנו היא שברגע שאתה עוזר לעסק קטן או ליזם לצמוח ונותן לו את תחושת המסוגלות, זה מביא אותו לידיעה שיש לו ביטחון כלכלי.
טל, שנייה. כשאת הבנת את זה, קודם כל, איך הבנת את זה? זאת אומרת, מבחינת העסק שלך, בסדר? אז היא עכשיו אחרים, מבחינת העסק שלך, איך הבנת את זה שאת צריכה להמציא את עצמך מחדש?
אז הסיפור האישי שלי בתוך זה, בזמן הקורונה, אני בזמנו יסדתי חברה אחרת, וכשהתחיל, אתה יודע, שהתחילו הסגרים והקורונה ככה נכנסה לעולמנו, אני נלחצתי. אני הבנתי שאת הגיוס לחברה שבניתי בזמנו יהיה מאוד מאוד קשה לגייס. העולם, זה היה משבר גדול, זה היה נורא מביל ונורא מלחיץ, ואני ממש זוכרת שחזרתי הביתה ואמרתי לנטה, בת הזוג שלי, תראי, זה נורא מפחיד מה שקורה, צריך לקצץ, צריך לעצור, אבל המקום...
למה יש לי תחושה שקרה לך מה שקורה לך עכשיו? זאת אומרת שהעיניים שלך מבריקות. כנראה שגם אז זה היה, אבל אולי מסיבה אחרת של, את יודעת, של תחושת כישלון או משהו כזה?
זה דווקא לא תחושת הכישלון כמו שזה תחושת המסוגלות, כי הדבר הראשון שעשיתי...
שאת יודעת שאת מסוגלת.
שאני יודעת שאני מסוגלת. מה שעשינו אז, אמרנו, אוקיי, זה מה שקורה עכשיו, בוא נמצא פתרון. אני בן אדם שמאוד, אני מאוד אוהב למצוא פתרונות, אני יזמת בכל איבר בגוף שלי, והסתכלתי על זה כהזדמנות. ונטה ואני ישבנו ודיברנו ואמרנו, אוקיי, מה אפשר לעשות בתקופה כזו? שני ילדים קטנים, אתה יודע, בית, הוצאות. ואמרנו, אוקיי, יש לנו איזה עסק קטן, נחמד, שנקרא טיפיז, מוכר מדבקות קיר. בוא ניקח אותו, ובוא נהפוך אותו לעסק גדול. וזה בדיוק מה שקרה. זאת אומרת, הידיעה שתמיד יש עוד איזשהו יוזמה, עסק קטן, שזה לגמרי בשליטתנו וביכולתנו להגדיל אותו ולהתפרנס ממנו, זה נתן לי המון 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 ביטחון.
אז זהו, אני אשאל אותך פה בדיוק שאלה ש... מדברת על ההפך, יש לנו קצת זמן. מה מבהיל בזה? אבל טל, עוד לפני שאת עונה, בואי נעצור רגע, נעשה כאן הפסקת קפה קצרה לחשיבה, להודעות, לקצת מוזיקה, דקה ונחזור.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
מה מבהיל בזה?
תראה, אני חושבת שבסוף מה מבהיל, מבהיל בעיקר הכישלון, אבל באופן אישי...
רגע, בואי נחזור אחורה. לא הכישלון, אלא החשש מכישלון.
החשש מכישלון. זה אוקיי. תמיד, אנחנו פוחדים ממה שאנחנו חוששים, זאת אומרת, זה מין משהו שבונה את עצמו.
אני תמיד אומר, אל תבהלו מהפחד ואל תפחדו מהבהלה.
משפט טוב. זה...
אימצת.
אימצתי לגמרי, כי מאוד מאוד קל באמת להיבהל ולחשוש. תראה, אני לקח לי המון שנים בתור יזמת שעשתה ונכשלה ולפעמים הצליחה, אבל בסוף אתה לומד להתמודד עם זה ואתה לומד שהכישלון הוא כישלון ואתה יכול להמציא את הדבר הבא או את עצמך מחדש כל הזמן. מה מבהיל בזה? אני יכולה לומר שממה שאני רואה עסקים שאנחנו משרתים אותם היום אצלנו, שהחשש, האתגר הכי גדול זה שאתה לבד בתוך זה, בתור יזם, בתור עסק קטן. אם אתה סטארט-אפ, אז אתה חלק מהאקוסיסטם, ויש שיחות, ויש דיבורים, ויש כל מיני מתחמי עבודה משותפים.
זאת אומרת, זה מקנה ביטחון, זה משרה ביטחון.
זה אם אתה סטארט-אפ, זה אם אתה סטארט-אפ. יש המון מקומות לשאוב מהם השראה ותמיכה. אבל עכשיו תחשוב על עסק קטן, יזם שמתחיל יוזמה חדשה, והוא לא סטארט-אפ, הוא עסק קטן. זה מאוד מאוד מפחיד. זה מפחיד כי אתה בסוף עם עצמך, בין אם זה מהבית או מהמחסן, ואתה לבד, ואתה לא רואה עוד אנשים, ויזמות זה קשה, זה לא צחוק. ובסוף, אתה גם לא מגובה במשקיעים, זה עסק כמו פעם, אולד פשן.
טל, נחזור למחסן. את לא קוראת לזה מחסן, בטח, לא? אי-האוס.
אנחנו לא קוראים לזה מחסן, אנחנו קוראים לזה מתחם. מתחם שמגבש בתוכו המון יזמים, אבל בסוף אנחנו גם לא קוראים לזה זה, אנחנו קוראים לזה מערכת הפעלה. ככה אנחנו קוראים לזה.
אוקיי. וזה נותן את כלל השירותים. איך בן אדם מתחיל להיכנס, הוא צריך לדעת שהם קיימים?
אז בישראל, אנחנו היום פעילים בישראל, בגרמניה ובאנגליה. בישראל זה היה יחסית קל, כלומר,
תראה... זאת אומרת, בכל מקום יש מתחם כזה?
בכל מקום יש מתחם כזה, שבארץ יש שני מתחמים, באנגליה יש לנו מתחם ובגרמניה יש לנו מתחם. כשהתחלנו בישראל זה היה יחסית קל, עשינו משהו שנותן ערך וממש הרגשנו שאנחנו מביאים משהו שנותן value אמיתי לאנשים, וזה ככה רץ מפה לאוזן וממש גדלנו בצורה אורגנית, לא השקענו בשיווק ופרסום. כמובן שאתה יוצא מחוץ לישראל, המצב קצת יותר קשה, מורכב, יותר קשה גדול אורגנית. אז מה שאנחנו עושים היום, אנחנו עושים הרבה שיתופי פעולה עם פלטפורמות של אי-קומרס, אנחנו עושים שיתופי פעולה עם נותני שירות שמשרתים עסקי אי-קומרס, כמו חברות שנותנות שירות של אונליין מרקטינג, או צלמים, קאסטומר סרוויס וכולי. עושים איתם שיתופי פעולה, תוכניות של אפיליאציה. אנחנו עושים גם שיווק של אונליין מרקטינג, קונטנט הרבה. אז זה בעיקר, ואני יכולה לספר שהיום אנחנו עובדים במודל נוסף, שבעצם אנחנו באים למקום שבו נמצאים העסקים ולא הם אלינו.
אוקיי, אז אם ככה לקצה, זה באמת שאלה קצרה. כמה כיף התפוסה היום של כל העניין? זאת אומרת, אם יש לך נניח 200 מטר מרובע בכל מתחם כזה, אז יש לך איזה 800 מטר מרובע, כמעט קילומטר.
כן.
מה רמת התפוסה?
אז בישראל אנחנו כמעט מלאים לגמרי.
אוקיי.
אנחנו גם באזור הספציפי בישראל, אנחנו בפעילות רווחית, שזה כיף ומשמח בעיקר בתקופות האלה. באנגליה אנחנו ממש התחלנו עכשיו, השקנו רשמית את המתחם בתחילת החודש, okay. אז אנחנו מתמלאים לאט לאט, ובברלין אנחנו מתקרבים שם גם לתפוסות יפות.
טל ניאגו יסעור, תשמעי, המתחם שלי כבר מלא מבחינת הזמן, אבל ממש מרתק. תודה רבה לך.
תודה רבה.
Hand fits in mine like it's made just for me, but bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks, and it all makes sense to me. I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile. You've never loved your stomach or your thighs, the dimples in your back at the bottom of your spine, but I'll love them endlessly. I won't let these little things slip out of my mouth, but if I do, it's you, oh it's you, they add up to, I'm in love with you. And all these little things.
You can't go to bed without a cup of tea, and maybe that's the reason that you talk in your sleep. And all those conversations are the secrets that I keep, though it makes no sense to me.
I know you never loved the sound of your voice on tape. You never want to know how much you weigh. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me. I won't let these little things slip out of my mouth, but if it's true, it's you, it's you, they add up to, I'm in love with you. And all these little things.
You'll never love yourself half as much as I love you. You'll never treat yourself right, darling, but I don't want you to. If I let you know I'm here for you, maybe you love yourself like I love you. Oh,
and I've just let these little things slip out of my mouth, 'cause it's you, oh it's you, it's you, they add up to, and I'm in love with you. And all these little things, I won't let these little things slip.
שלום, דנה מזיה, מנהלת עסקית בחברת אגואה. אתם מייצרים מים?
אנחנו עוזרים למידע לזרום כמו מים בצורה חלקה וברורה, כדי שאפשר יהיה להשתמש בו.
כן, אבל זה לא מידע, זאת אומרת, דע את המים. יותר את המידע לדעת, להזרים אותו נכון.
ממש ככה.
נדמה לי שאתם מסתכלים יותר על הטיפות מאשר על הזרימה.
מעניין, מעניין.
תודה, אני גם נותן פה את הנוכחות האישית. למה על הטיפות? כי הטיפות הן יכולות להיות טיפות של מים טובים, ויכולות להיות טיפות של פייק מים. כלומר, של מידע לא נכון, ולפי מה שנרשם, אתם אמורים לייצר מה שנקרא שימוש נכון במידע נכון.
ממש ככה.
אוקיי, אז זה מה שאמרתי, אתם יותר מסתכלים על טיפות המים שהן יהיו אמינות.
אמינות ומדויקות, ממש.
עכשיו בואי תתרגמי את זה לכמה משפטי פתיחה.
בשמחה. אז קודם כל, תודה שהזמנת אותנו, כיף להיות כאן. אגואה היא חברה שיצרה פתרון בעקבות מחקרים רבים ונשנים של שינויים בעולם הדאטה. בעצם כולנו כארגונים, כחברות, רוצים לקבל החלטות חכמות. והחלטות חכמות אומר להשתמש במידע, בבסיס שלהם. אז הלכו ופיתחו מערכות מידע וצוותי דאטה שאוספים אותו, וככל שההשקעה גדלה, ככה נצר גם מצב מורכב, שבו יש לך צוות גדול עם איזשהו סטאק טכנולוגי שעליו המידע יושב, והרבה מאוד זרימה של מידע ממקור אחד לאחר. ובאיזשהו שלב נוצר פרדוקס, שבו צוותים באו ואמרו, אבל האם אני משתמש במידע הנכון, בהקשר הנכון, האם זה האסט, הפריט מידע העדכני ביותר, ואיך אני יכול לוודא שהשימוש בו הוא משהו שאני יכול להסתמך עליו עם הביטחון הדרוש.
תראי, אחד הכינויים של כתבים זה מתווכים, כי הם מתווכים את המידע הנכון להשלמת הסיפור. אוקיי, אבל כאן נראה לי שאתם צריכים אותו דבר, אבל מי שעושה את התיווך הזה, זה עדיין הביג דאטה. ואז אני צריך לדעת להסתמך עליו נכון.
ממש ככה. אז בעצם העולם של דאטה, חלקו היום יודע לקבל החלטות עבורנו, נכון? אנחנו נמצאים בעולם של אינוביישן, שבו מחשבים חכמים ורובוטים יודעים לעשות. אנחנו מסתכלים על צמתי קבלת החלטות, שבסופו של דבר אנשים, לשמחתנו הרבה, הם עדיין חלק מהתמונה. אוקיי. ואז שאני, בתור מנהל, יזם, מנכ״ל, רוצה להשתמש במה שנקרא דשבורד בעולם הז'רגון המקצועי, אני רוצה לדעת מי יצר אותו.
אני יכול להשתמש בפלואובורד לצורך העניין, ועדיין אני צריך לדעת לא רק מי יצר אותו, כי אם אני אדע מי יצר אותו זה בסדר, אני צריך לדעת שאני סומך עליו נכון, זה בערך כמו שחייל מעביר מידע ואז הרמטכ״ל יודע מזה.
ממש ככה, וכשאנחנו מסתכלים על המחקרים, אנחנו חברים טובים וקרובים של גרטנר, מכון מחקר, מספר אחת היום כנראה, כשמסתכלים על עולם טכנולוגי, שחוקרים מאוד מקרוב את עולם הדאטה באופן כללי, וספציפית את עולם האגווי, שנקרא בעצם עולם המטה-דאטה, בסדר? ניהול המידע של המידע, ואיך אותו אני משתמש כדי להבין את המיימנות, אנחנו רואים ששתי הבעיות המרכזיות שגורמות לארגונים להתקשות להשתמש במידע, זה אחד, כל הנושא של הגישה, בסדר? איפה הוא נמצא, מי כתב אותו, האם הוא עדכני, ושתיים, כל הנושא של האמון, שבדיוק ציינת, האם אני יכול...
אבל אחד, נדמה לי שאחד יוצר את השני.
ממש ככה.
אוקיי.
ולכן, בתוך אגווה, מה שבאנו ועשינו, אמרנו, זה מצוין שיש לך המון מידע. תמשיך אוקיי. לאסוף אותו.
דנה, כשאת צריכה לשים כאן איזושהי הנחת יסוד, והנחת היסוד מורכבת משני הדברים האלה. אוקיי, זאת אומרת, אם אני מחפש את השאלה הבסיסית שמשם התחלתם את, בעצם את העניין הזה, או את המיזם הזה, אז באיזשהו מקום אתם מציבים את עצמכם, וזה בסדר, כגוף מודיעיני מאוד, בוא נגיד ראשון במעלה, שאני צריך לסמוך עליו. עכשיו, איזה כלי יש לך כדי לדעת שהפריט הראשון יהיה נכון? זאת אומרת, אני מסתכל עליו כרמי, בן אדם, או מכונה מסתכלת עליו?
מצוין, חשוב לי להגיד שהמידע הוא לא מידע שאגווה מייצרת.
לא,
אנחנו
ברור,
עוזרים לך
כן.
לשקף. כשאני אשאל אותך ממה גורם לך לסמוך על פריט מידע, אני חושבת שהשאלה הראשונה תהיה אולי, מי אמר אותו או מי יצר אותו? מתי כן. הוא נוצר,
בהחלט,
נכון?
נכון?
מי עוד ישתמש בו?
אוקיי.
ובאמת איזשהו קונספט שאנחנו קוראים לו קטלוג, שנותן לך כזה 360, מין תעודת זהות.
בדרך כלל מי ישתמש בו זה אני וניוטון, אנחנו מאותו לבן, כן.
אז באמת איזושהי הסתכלות של הבנה 360 סביב אותו נקודה דתאית, המקור והידע שלה, זה מה שמבחינתנו גורם ל...
דנה, אתם קיבלתם את הקומפלימנט הכי גדול שאפשר להגיד, שאני יכול לתת. אולי אחרים ייתנו קומפלימנטים אחרים. אני רוצה לדעת איך. זאת אומרת, זה שאני מסתכל על תוצאת משוואה שכתוב שם 1 פלוס 1 שווה 2, זה בסדר, אבל אני רוצה לדעת איזה מכונה, כמו שאמרת, איך, באיזה כלי, ואיך היא יודעת, זאת אומרת, מי מסר את המידע הזה בסופו של דבר.
ממש, ממש ככה, ולכן נכניס אותך לקרביים של התהליך, בניגוד לגישה דתאית פשוטה שאומרת, הנה הנתון, קח אותו as is. בתוך אגווה יש מוצר שנקרא lineage. lineage היא בעצם הצגה ויזואלית, שאתה רואה מהמקור, אני עכשיו בתוך Salesforce, פלטפורמה שאוספת מידע לדוגמה על גבי לקוחות, למדתי שלקוח מסוים קנה מוצר מסוים בתאריך מסוים. הוא לסף המון המון דתאים לגבי המון knowledge, בסדר? זה יכול להיות בתחומים שונים. ומשם הוא עבר בכלי ETL, תסלח לי על הנתונים ה...
לא, זה, שוב, זה בסדר, אבל את יודעת מה, אני אשאל אותך שאלה קצת מעליבה. בסדר? תחזיק לי חזק.
מוכנה.
את אדם טכנולוגי?
אמת.
אוקיי, אז את יודעת שיש שני סוגים של התבוננות על איזשהו משטח. או שזה אנלוגי או שזה דיגיטלי. זאת אומרת, או שאת קוראת תמונה, והיום כבר יש אפשרות להפוך את זה לאנלוגי, או שאת רואה משהו אנלוגי. זאת אומרת, האם המידע שאת קוראה לצורך העניין, זה מידע שאת יכולה לנסר אותו מתוך המקום שהוא נמצא? במה אתם משתמשים?
אנחנו קוראים כל אחד מכלי המקור בשיטה שנקראת פרסרינג, בעצם מנתחים את כל המידע שיש שם, ומביאים את המטה דאטה, את המידע על המידע, לתוך אגווה.
אוקיי, ועכשיו אתם צריכים להשוות אותו, כמו שאמרת, למי שמסר, והאם זה למה שאני צריך? אז מה בקודם? מה שאני צריך, ואז רגע יש סיכוי, או מי מסר, ואז אולי זה עבריין.
אז בעצם הבחירה באיזה מידע להשתמש היא שילוב של, של דברים. זה לא יכול להיות זה או זה. אני קודם כל אסתכל על המיימנות של באמת מי יצר, מתי זה נוצר. אני אסתכל על שימושים. אחד הדברים שהכי עוזרים לנו להבין זה האם אנשים דומים לי בארגון השתמשו באותו אסד דתאי, יכול מאוד להיות שזה רלוונטי גם אליי, ובצורה אוטומטית עוזרים לארגון לזהות האם זהו אסד רלוונטי כן או לא. תמיד משאירים מקום לשיקול הדעת האנושי. כלומר, okay. הוא גורמים לך לשאול את השאלות הנכונות.
ואז, כדי להגיע לתובנה הזאת, פה היה צריך לייצר איזשהו מחקר, כדי להבין עד כמה אנשים באמת מוכנים לסמוך אחד על השני. תמשיכי.
אז הרבה פעמים זה לסמוך אחד על השני, והרבה פעמים זה באמת לסמוך על, על נקודות מידע שמתקבלות ממערכות, בסדר? זה לאו דווקא אני עכשיו צריכה לסמוך עליך.
אוקיי.
אני מקבלת איזשהו מסד נתונים שאומר לי עכשיו שהצלחתי באופן מאוד מאוד טוב באיזשהו מאמץ שיווקי באזור מסוים, ואת הדבר הזה אני רוצה לקחת וללמוד ממנו מסקנות כדי בעצם לשכפל אותו.
אוקיי.
היכולת שלי לראות שוב מאיפה זה הגיע ולהחליט שאני יודעת להשתמש בזה כדי לקבל את ההחלטה הבאה, איפה להשקיע עוד מהאנרגיות, תקציב שלי, כוח אדם שלי, זה איפה שאנחנו בעצם נמדדים. והסייקל הוא בסופו של דבר כשאתה תראה את הערך, בזכות זה שהשתמשת במידע, עם הקונטקסט הנכון והרמת קונפידנט הנכונה, אתה תרצה לחזור בפעם הבאה ובעצם להזיז את הארגון להיות משהו שהוא הרבה יותר מסתמך על נתונים בכל צומת.
אוקיי, אז עכשיו הבנו את הגישה, ואז איזה מכונה אתם, איזה מכונה אתם שמים לארגון, או האם אני משתמש ביישומון בטלפון הנייד?
אז את האופן שבו אתה תצרוך אגו הזה בפלטפורמה שלנו, זה אתר, אנחנו לא בעולם של אפליקציות, כי זה פחות סוג השימוש.
אבל גם אם זה אתר, אני כמנהל חברה שעובדים בה, שיש שם איזה 3,000 עובדים, אני צריך לתת לכם רישיון להיכנס לשם.
נכון מאוד. ואחד התחומים הכי רגישים בעולם דאטאי, זה באמת הנושא הזה של רגישות המידע.
דנה, את נמצאת כאן כי את מנהלת עסקית של אגו. זה אומר שאת יודעת בדיוק איך התהליך מהרגע שמישהו גילה, עד הרגע שאתם מפעילים, מרימים אצלו את הכפתור.
על מנת שאנחנו נרים את הכפתור, כמו שאתה אומר, ואגב, זה as simple as it sounds, מה שאנחנו מאוד גאים בו ומאוד השקענו בו טכנולוגית, אנחנו צריכים הרשאות מהארגון להיכנס, ובעצם לקרוא ולסרוק את המידע הארגוני.
אוקיי, ותארי בבקשה את כל התהליך.
את התהליך.
הלו, דנה, אני רוצה שהארגון שלי יהיה לו אגווה.
אז השלב הראשון יהיה השלב הדיו דיליג'נס הטכנולוגי, להבין שיש התאמה בין הכלים שבעצם החברה משתמשת בה, לבין היכולת שלנו לקרוא את כל המסד נתונים הזה.
חשבתי שאת אומרת, תזמין מכתזית, אבל זה לא יקרה, אוקיי.
קווה שלא.
אוקיי.
ואחריו בעצם אנחנו צריכים הרשאות, כל התהליך.
לא, 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 דנה, סליחה שאני עוצר אותך כאן. אבל אוקיי, יצרנו את המפגש הראשוני, מה אתם מחפשים לדעת? שיש התאמה ואז הורדתם מעצמכם כמעט 70% מהחברות. כי יכול להיות שכל אחד משתמש בפלטפורמות אחרות, בגרפיקה אחרת, בואי נגיד במעבדי תוכנות אחרים.
אתה צודק וטועה גם יחד, מצד אחד, חד משמעית כל חברה בוחרת את הסטאק הטכנולוגי שלה, מצד שני, לשמחתנו, העולם הזה הוא עולם שבו יש לך כמה חברות ופלטפורמות מובילות, שבעצם מחזיקות, אני רוצה להגיד 80% מהשוק, אני מקווה שאני מדייקת.
אוקיי, אז אנחנו מדברים בעצם, אנחנו מדברים בעצם על, בואי נגיד, השניים הגדולות, שזה אנדרואיד ואפל, נניח, סליחה, והמוצרים שלהן, שבעצם, אני מניח שאגו מותאם לשניהם.
אז בעולם הדאטאי, כשאתה חושב על איפה יושב עיקר הדאטה בעולמות הדאטה ווירהאוס, לגוגל יש את הפתרון שלה, לאמזון יש את הפתרון שלה, וסנופלג, לא יודעת אם זה...
כן, זה אומר משהו, אבל זה החברות שמרכזות את המידע. אוקיי, בסדר, הבנו ש...
נכון, ואליהם אנחנו ממשיכים ומתחברים בעצם.
אני זוכרת, פעם שלחו שתי תחנות לתחנת חלל, אחת רוסית, אחת אמריקאית, הסתבר שהמתאם שם לא היה טוב, ואז היו צריכים לבנות במקום פתרון. אוקיי.
חיבור לפלטפורמות זה חלק מאוד מאוד משמעותי, באופן כללי בעולם הדאטה ובאופן ספציפי בעולם האגווי.
אם חשבת שתתחמקי מלספר איך זה עובד, אז לא. קדימה, זה הזמן.
מעולה. אז באמת, ברגע שהתחברנו, ושוב, יש פה איזשהו הליך...
תראי, איך התחמקת עוד פעם, ברגע שהתחברנו? לא, איך התחברת?
החיבור הטכנולוגי נעשה על ידי כלי ETL, בעצם יש לך API. API זה אינטגרציה טכנולוגית, שבה פלטפורמה יודעת לקרוא פלטפורמה אחרת.
זאת אומרת, זה כמו שאני עושה התאמה בין בלוטוס לבלוטוס.
ממש ככה, בחלק מהמקרים זה ממש as simple as it sounds, ובחלק מהמקרים זה הכוח הטכנולוגי האגווי.
ואם אני אתרגם את זה לשפה מעשית, זה שקע ותקע.
נכון, נכון, נכון. שקע ותקע, אגב, יש שקע איכותי יותר ואיכותי פחות, נקרא לזה, כן? אז אנחנו מאוד רוצים לשאוב מידע...
יש שקע USB ותקע USB, זה כבר משהו אחר לגמרי.
נכון, נכון. אז חשוב לנו לוודא שיש התאמה, במרבית המקרים כשלקוח בא זה כבר קיים, וכשזה חסר, אנחנו נבנה את זה יחד איתו.
אוקיי, וכשאתם מציגים לו את עצמכם, אתם אומרים לו, תראה, יש לנו גם הבטחה נניח נגד פריצות, נגד וירוסים, דברים כאלה?
אז כל עולם ה-security ו-governance, כמו שזה נקרא בעולמות הדאטה, הוא עולם שעומד בפני עצמו.
כן, אבל הוא חייב להיות שם.
חד משמעית. אוקיי. לאגו היה חשוב לתפוס את החלקים העיקריים שארגונים בתחילת הדרך חייבים. לדוגמה, אנחנו עוזרים לארגונים לזהות בצורה אוטומטית איפה יש להם PII. PII זה בעצם sensitive data, כן? מידע רגיש שאתה צריך לדאוג לשמור אותו בצורה מסוימת, לתת הרשאות לאנשים מסוימים, למחוק אותו אם אתה לא צריך להשתמש בו, וזה משהו שאגו תעשה עבורך. העולם הבטיחותי וסקיורטי הוא רחב מזה בהרבה, ובהתאם לסוג הארגון שאתה, והרגולציה שהולכת ומתגברת, יכול להיות שאתה תצטרך כלים משלימים.
ואז כמה זמן לוקח התהליך הזה של כל ההתחברות?
התחברות יכולה לקחת בין שעות לימים, תלוי בסטאק הטכנולוגי ובמורכבות שלו, אבל היא מהירה. ומה שאנחנו מאוד ככה גאים בו ודרכו יודעים לתת הערך, זה העובדה שמרגע שהתחברת באמצעות האוטומציה, אתה מיד תראה את הקונטקסט, אתה מיד תקבל את הקטלוג המוצרי הזה ותראה ליניאג' ויזואלי שמסביר לך את הפלואו הדתאי.
רגע, יש גם נניח לא קטלוג, אלא יוזר ליסט, זאת אומרת, למי מותר בארגון להשתמש בזה?
נכון, אז יש לנו יוזרים מסוגים שונים בתוך צוות הדאטה ובעצם בצד הביזנסי, וגם שם אתה יכול לנהל את ההרשאות שלך בהתאם לסוג המידע.
את יכולה או רוצה, או אולי את לא רוצה, ואז אני אעבור לשאלה הבאה, לשתף אותנו ב-2, 3, 4 לקוחות שלכם?
אז שמות, הייתי צריכה לבקש אישור לפני, ולכן טיפה יותר
לא,
קשה
אבל
לי,
אבל... לא, אבל מאיזה תחומים?
אז היתרון של פלטפורמה דטאית כללית, היא שהצורך הוורטיקלי הוא פחות ספציפי. כלומר, אני היום משרת את פינטק, וחברות אי-קומרס של מכירה ברשת, כן. וחברות יותר מסורתיות, כל עוד ה...
אבל בואי נגיד דבר כזה, אחד הדברים שמאוד מתפתחים, זה תעשייה מבוססת הדפסה מקומית. זאת אומרת, כלומר, את פסת תלת מימד, התעשייה בכללותה נכנסת לזה, לא מדבר על הלואו-טק שזה נניח אריזות תפוזים או דברים כאלה, אלא התעשייה שמבוססת טכנולוגיה מתקדמת.
כל חברה שהיום אוספת מידע מכל סוג שהוא, כל עוד היא בחרה לשים אותו בכלים המודרניים, בסדר? בענן בעצם, היא חברה שאנחנו נדע לעזור לה.
אוקיי, זה קצת, את יודעת מה, אני אוהב את היומרנות הזאת, זה בסדר.
רק בגלל שמה שאנחנו עושים לא נכנס לרמת ה-knowledge הדתאי, אלא באמת המבנה, כן? הגישה.
אוקיי. אני בהחלט הבנתי את העניין הזה. יש חברות שיחסמו אתכם? נניח אם חברה לא רוצה שחברת, צורך העניין, חברה לייצור, אני יודע, מכוניות. את יודעת מה, זה קצת מסובך. אבל חברה לייצור צ'יפים, אם היא לא רוצה שחברה אחרת תגנוב לה את המידע במרכאות, היא לא תיקח, היא תחסום את הגישה של חברות אחרות אליה?
כדי שאנחנו נקבל גישה, אתה צריך להיות לקוח של אגווה שבוחר להשתמש בשירותים שלנו ונתן לנו גישה. האם יש חברות שלא יעשו את זה? חברות מאוד מסוימות, בונות פתרונות פנימיים בהתאם לרמת הסנסיטיביות והצורך. הבסט פרקטיס היום, בטח לחברה כמונו שיש לה סוק 2, בעצם עומדת בכל הרישיונות הדרושים, זה ש...
כלומר, יש לכם בקאפ מאוד, מאוד, מאוד משמעותי, או שאתם בונים את הבקאפ הזה לכל חברה בפני עצמה.
נכון, ועושים את זה בקלאוד באופן בטוח, על גבי השרתים של AWS, ולכן החשש הוא...
דנה מזיה, מנהלת עסקית בחברת אגווה. תשמעי, אני אגלה לסוף שיש לך דודה מאוד מוכרת, קוראים לה עדנה, והיא מחזאית מאוד מוערכת, ו... בהחלט היה שווה לשוחח איתך, להזכיר את העניין הזה, מרתק.
לכבוד הוא לי.
תודה רבה לך.
תודה רבה רבה.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיין עם אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? החבורה מבאר שבע שחוסמת לפצחנים את הכניסות למחשבים שלנו.
אנחנו מגיעים לארגון, כמובן בתיאום עם הארגון, נכנסים לנעליים של אקר, של תוקף חיצוני, תוקפים את הארגון, מזהים מי הגורמים שמסכנים את הארגון. כשאני אומר גורמים שמסכנים את הארגון, לדוגמה, זה עובד שבעקבות מייל ששלחתי לו, הכניס את השם משתמש והסיסמה שלו בתוך המייל ששלחתי.
מחקר על המושב המתחדש ואיך הוא ייראה בעוד שנים.
אנחנו בתחנה שאנחנו בוחנים במובן האמיתי והעמוק את המושב, האם הוא יישוב רב תפקודי, האם יש לו את היכולת עבור החברים לאפשר להם כפלטפורמה את היכולת להתפרנס מהמשק המשפחתי שלהם, את היכולת להכניס תעסוקות נוספות, האם יש לו את היכולת להכיל יותר מסוג אחד של מתיישבים.
ועל המשפחה שמצאה פתרון לקרר כטיפול עברי גוף שנפגעו.
את החום הזה הפלטה מייצרת, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מסלקים אותו בצורה יעילה, כדי שבצד השני יהיה קר ותוכל להמשיך שעות. כבר עשינו ניסויים שהפלטות האלה עבדו יותר משעה של קירור.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם לאורחי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.